הכל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
ערב מבורך לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד פסיקת ההלכה למעשה. נודה בראשית הדברים למפיק ולטכנאי רועי קנטן, רב דוד קליגר, שנמצאים כאן איתנו במענה לשאלותיכם או בדרך עלייה לקו שתכף נשמיע את אופן ההתקשרות, או דרך פקס, או דרך האתר, בעצם ישמיעו שוב בהמשך. נגדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם השמות שאתם המאזינים תשלחו בצירוף שם האם. אנחנו נצא כעת מעט ללמוד בדין תענית אסתר, בערב יום הפורים הממשמש ובא.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב ערב מבורך לכל המאזינים. נמצאים אנו בראש חודש אדר. משנכנס אדר מרבים בשמחה, הגמרא במסכת תענית. ננסה בזמן שנותר לנו עד פורים ללמוד מעט מדיני היום הקדוש הבא עלינו לטובה. יום לפני פורים, בי' ג' לחודש אדר בשנה רגילה, יש צום שנקרא תענית אסתר. זה למעשה לא מופיע לא בנביאים, כי הנביא זכריה מונה רק 4 צומות, הצום הרביעי, י"ז בתמוז, הצום החמישי, תשעה באב, צום גדליה, 10 בטבת. זה גם לא מופיע בגמרא, בתלמוד. לא בבבלי ולא בירושלמי, אלא חלק דייקו את זה מהירושלמי. למדו זאת מכך שבי"ד ג' היה יום קהילה לכל, להיקהל ולעמוד על נפשם. כשהיו יוצאים למלחמה, כידוע הם היו צמים. אבותינו, כמו שכתוב אצל משה רבינו עליו השלום במלחמת עמלק, שמשה ואהרון וחור עלו אל ראש הגבעה, משה רבינו היה שרוי בתענית. לכן, זכר לכך שאבותינו נקלו ועמדו על נפשם וצמו, לכן גם אנחנו צמים. כך אומר הרמב״ם כהקדמה לתענית אסתר. מעבר לכך, במגילת תענית זו מגילה שנכתבה על ידי המוראים. המגילה הזו בה מופיעים כל הימים אסור לצום בהם, וכל הימים שכן צמים בהם, כתוב שלא לצום ולהתענות לפני פורים. לכן לכאורה אסור לצום בתענית אסתר. אבל חז"ל אמרו במסכת ראש השנה שביטלו את מגילת תענית בגלל ריבוי הצרות. לכן אנחנו כן צמים בתענית אסתר, על אף שבמגילת תענית כאמור כתוב לא לצום לפני פורים, אם כן לכאורה אנחנו לא צריכים לצום בתענית אסתר. מפלי שבא לפרי חדש, שהיה רבה של ירושלים המפורסם. מסקנתו להלכה, שבירושלים פטורים מצום תענית אסתר, בגלל מגילת תענית האמורה, והוא מעריך מאוד. נכון שגם הוא מסכם את דבריו, ואומר שהמנהג לא כך, אבל מסקנתו שמעיקר הדין בירושלים פטורים מצום תענית אסתר. מכל ההקדמה הזו נבין שזה צום קל מבחינה הלכתית. כהגדרת מרן הרמ"א בסימן תרפ"ו, הלכות ערב פורים, שתענית זו, הווה אומר תענית אסתר, היא לא תענית חובה. ונסיק להלכה שכל אישה בהיריון, לא משנה באיזה חודש ההיריון, ברגע שנודע לה שהיא מעוברת, שהיא בהיריון, היא לא צמה את צום תענית אסתר. גם אם היא מרגישה מצוין, ובצום הקודם היא גם הרגישה טוב, ובכלל היא צמה מעולה, לא תקנו לה את הצום. הרי כפי שהקדמנו, זו לא תקנת נביאים, אלא תקנת חכמינו שאנחנו רואים את התקנה הזאת כדבר שהתפשט בעם ישראל כדבר ברור. אבל התקנה הזאת לא תוקנה מראש על מעוברת ואישה בהיריון. לכן היא גם לא צריכה להשלים את הצום הזה. אם היא צמה, זו חומרה מיותרת ואפילו מסוכנת. זו הכרעת בעל הישועות יעקב, רבה המפורסם של לבוב, כך הוא מפרש שפוסק גם מרן הרמ"א. נוסיף ונאמר מעבר לכך, שגם מניקה עד שנתיים, כ"ד חודש בלשון של חז"ל מהלידה, היא פטורה מהצום. הכרעת גדול הדור, המהרש"א מברז'אן, בספרו דעת תורה, בהלכות אישה באב, בשם הכנסת יחזקאל, אחד מאבירי הפוסקים, שאפילו אם אישה לא מניקה, כל עוד שלא עברו שנתיים מהלידה, יש לה שם של מינקת, ולכן היא פטורה מהצום. הרי מרן ביורה דעה כותב שעד שנתיים מהלידה עדיין איבריה מתפרקים ולא שבו למקומם כראוי. לכן, אישה אחרי לידה, כל עוד שהיא לא התחזקה כראוי, והיא חלושה, אפילו שהיא לא מניקה, וכל שכן היא מניקה, היא פטורה לחלוטין מהצום. ואסור לה להחמיר על עצמה, וחובת בעלה לשמור עליה שתאכל ותשתה כל צורכה. כעת נוסיף ונאמר, ברשותכם המאזינים, שאדם חולה, גם חולה שאין בו סכנה, לדוגמה מיגרנה קשה, דלקת ריאות, שפעת חריפה, כאב עיניים חזק, כל אלו שמנינו פטורים מהצום. כך פוסק מרן הרמ"א. נכון שבתשעה באב אנחנו מאוד מחמירים, והיה כאן שידור מיוחד, והבאנו רופא ודנו בדבר, אבל בתענית אסתר שהיא לא חובה, והיא תקנה שלא כתובה כמו בדברי קבלה נביאים ולא בגמרא, לכן כל חולי שיש בו כאב וחולשה גדולה, לא תקנו עליו צום. צריך לזכור נקודה נוספת, שבלילה עריכל יום הפורים לבני הפרוזים, ליל תענית אסתר, בסוף תענית אסתר. אם אדם חולה ומתעקש לצום, יצא שכרו בהפסדו, שאת יום הפורים שהוא חובה מדברי נביאים, הוא לא יוכל לעשות בשמחה, הוא יהיה עסוק בכאבו. לכן צריך לדעת שאנחנו עושים רצון בורינו, ואם רצון בורינו שנצום, כי אנחנו חזקים ויכולים, נצום כדינה של תורה. ומי שלא צם, על אף שהוא יכול, על אף שהוא חלש, כי כל צום אדם נהיה חלש, לא לזו הכוונה חולשה, הוא נחשב לפורץ גדר רחמנא ליצלן. אבל מי שלא יכול לצום, רצון השם שיוכל וישתה ויתחזק וישמח, ולא יחמיר חומרות שהשורש שלהם אולי לא מהצד הטוב. כעת נתייחס ברשותכם לשאלה חשובה שנשלחה בפקס ובה נחתום את פינתנו. בבית הכנסת שלנו הוועד הכריע שלפני תפילת ערבית קודם כל יאכלו כולם בנחת עוגות ושתייה וקפה ואחר כך יתפללו ויקראו את המגילה. והעיר לי אחד המתפללים שזה אסור והוא לכן לא יתפלל איתנו ואיתו נגררו עוד וזה גורם עוגמת נפש כי באמת לגשת לקריאת המגילה בצום זה קשה והריכוז נמוך. החלטנו שמה שהרב יכריע כך כולם ינהגו בקהילה ללא עוררים. קודם כל נבהיר שבהלכה התייחסות לאכילה ושתייה ואפילו טעימה לפני קריאת המגילה, ההגדרה שלה, ההתייחסות בהלכה היא חריפה ביותר. מרן הרמ"א וכל הנושא כלים, ובכללה מרן המשנה ברורה, אסרו בכל תוקף לא לאכול ולא לשתות לפני קריאת המגילה, וגם לא לטעום כאמור. מתי כן מקילים? לאדם שהוא קצת חולה, זו הגדרת הפוסקים, קצת חולה, או שהוא מרגיש נורא והיום מעצום, או אישה שממתינה בבית לבעלה שיחזור מבית הכנסת. במקרים האלו מקילים, וגם אז בהגבלה, שאכילת פת ומזונות, ואומר עוגה וכדומה, מותר לאכול רק עד 55 גרם. שתייה כמו יין ובירה, שתייה חריפה עד כביצה. שער משקים, שזה מה שעל פי רוב אנשים שותים אחרי צום, כמה שצריך ללא הגבלה. כנ"ל פירות ככל שרוצים. לכן, לעשות הפסקה בבית הכנסת ולתת לכולם ללא יוצא מן הכלל אוכל ושתייה, זה אסור. מה שכן אפשר זה לעשות עמדה. עמדת אוכל. עמדה בצד של אוכל ושתייה תחת הזרה, והמודעה בלוח המודעות של הבית הכנסת, או מעל איפה שמחולק האוכל, שמותר לאכול רק למי שמאוד קשה לו או קצת חולה. והכמות בעוגה, ככה לכתוב, היא כמו שתי קופסאות גפרורים, ושתייה רגילה ופירות ללא הגבלה. הציבור כולו ימתין 10 דקות בערך, 8-10 דקות, הם יסיימו, בינתיים הרב אולי ייתן דרשה קצרה, ואחר כך הם יצטרפו, וכולם יחד יתפללו ערבית ויקראו את המגילה. זו הדרך הנכונה עבור כולם, והאמת והדין והשלום אהבו. אנחנו נצא כעת להפסקה קצרה, וכבר נשוב אליכם בתוכניתנו דרך חיים, שוב נבקש מרועי, לאחר ההפסקה אם יוכל שוב להשמיע דרך ההתקשרות. יצאנו להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, ערב מבורך למאזין, בבקשה.
ערב טוב הרב.
ערב מבורך, בבקשה.
אני רציתי לשאול לגבי מה הדין של השכונות העליונות בעיר טבריה, לגבי פורים. איזה יום, מה עושים?
זו שאלה שהתחבטו בה הפוסקים, יש בכך מחלוקת גדולה. בכלל, השכונה העילית בטבריה והשכונה התחתית בטבריה, ההבדלים ביניהם הם משמעותיים, גם לגבי דין הפורים, שנחלקו כאמור הקדמונים וחלק מספק נוהגים גם בי"ד ובתדוו בלברכה, וגם בכלל לגבי השקיעה. השאלה שם באופן כללי, ההפרש בין טבריה העילית לטבריה התחתית, דיברנו לפני כ-4 שנים, הוא הפרש בשקיעה של כמעט כ-8 דקות. אני לא טבריאני, אבל לפי מה שלמדתי מעט את נושא האופק שם בערים הגבוהים, זה הפרש מאוד משמעותי. והשאלה איך להתייחס לדבר באופן כללי, האם אנחנו מתייחסים לדבר בקו האופק, או שאנחנו מתייחסים לדבר באופן שונה. לכן רב שלמה זלמן אוירבך, בספר הנפלא מראה כהן, מדבר על זה באריכות, והמסקנה שלו, שמכיוון שהדבר שנוי במחלוקת הזה בין הפוסקים, צריך להחמיר בדבר. אם אנחנו מדברים לגבי שקיעה, אז גם טבריה תחתית צריכה להחמיר באזור 8 דקות בערך, שהשקיעה, גם אם היא לא נראית עדיין, גם אם רואים עדיין את גלגל השמש לא מכוסה, עדיין זה נחשב לדידן, מחילה, זה כבר נחשב לדידן שקיעה. יחד עם זאת, דודי היקר, הרב בורשטיין, יש לו ספר נפלא, ספר שגמרו עליו את ההלל גדולי הפוסקים, שנקרא הזמנים בהלכה. המסקנה שלו שונה מדברי מרן רבי שלמה זלמן אוירבך, ומסקנתו שאנחנו לוקחים את קו האופק, ולכן יש איזושהי הכרעה בין לבין. בין לבין, בין טבריה העילית לטבריה התחתית, שבערך כ-5 דקות כבר מחשבים את זה כשקיעה, אבל לא את כל ה-8 דקות לחומרה. אבל כבודו שאל בעצם לגבי יום הפורים. הרי חזל כבר נדרשו לסוגיה של טבריה, וחזל אמרו שיש ספק בדבר. השאלה אם טבריה העילית, מכיוון שלכאורה מרוחקת, האם אנחנו גם מחשיבים אותה כמוקפת ים, הרי היא בגובה. היא לא נמצאת בתחתית. המסקנה של הפוסקים כאמור, מכיוון שהדבר שנוי במחלוקת, מן הראוי להחמיר, וגם בתתוו לומר בלא ברכה. חושבני לעניות דעתי שהרב אוירבך, שיבדל לחיים טובים, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, רבה של העיר טבריה משכבר הימים, יש לו גם הכרעה בדבר, פורסם בשמו באלון, רק קשה להאמין לשמוע, צריך לוודא את זה מול אנשים מקומיים שמכירים את כבוד הרב, איך הכרעתו שמה למעשה. לפי מה שפרסמו בשמו, אז הוא טוען שאין בכלל מקום לחשוש שיש הבדל בין הער למטה, ובשניהם הדין שווה כמו טבריה תחתית ככה טבריה עילית. אבל הרבה כאמור חלקו על הדבר עם השמועה בשמו נכונה, חלקו על הדבר ואמרו שמכיוון שיש ספק, אז העליונים, נכון שגם התחתונים קוראים בתדבב מספק, אבל העליונים קוראים את התדבב מספק לא רק מצד הספק של הגמרה, אלא גם מצד הספק שאולי הם לא נחשבים בעצם לטבריה. כנ"ל משלוח מנות, כנ"ל מתנות לאביונים וכל מצוות היום. אם יש מישהו מבין המאזינים הרבים ששומעים כעת את השידור, או דרך האתר שיודע את פסיקתו המדויקת של רבה המפורסם, של טבריה, רב אברום דוב אוירבך, שליט הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. אנחנו מאוד נשמח אם יוכל לשלוח לכאן דרך מסרון או לעלות לשידור את דעתו הרחבה, כי פוסקים כמו מרא דאתרא, בטח גברא רבא כמותו. על כל פנים, זו הכרעת הפוסקים משכבר הימים, הרי כבר הרב קלירס, שהיה רבה של טבריה, נדרש לדבר לפני כמעט כ-100 שנים.
רק
אם אפשר
שאלה.
בבקשה.
שבוע היה פטירה של הרב ניסים פרץ.
זכרו יגן עלינו.
הרב?
זכרו יגן עלינו. המקובל גדול, איש צדיק ונשגב שהעמיד אלפי תלמידים.
בתפילה בערבית, בזמן שיר המעלות, הייתי עם השקעה, הייתי מגיע אליו, היה נניח את היד עליי בזמן שיר המעלות. עכשיו, בזמן, אחרי שאני מפטר, לפעמים אני מרגיש צורך להחפיף את הראש ולחוש אותו, ואת יודעת אם יש בזה בעיה, אמרו לי שיש בזה בעיה משום משהו שלא תקנו חכמים, שזה כאילו כמו קריאה.
זו דעת הגרא באריכות רבה, ומביא אותו מרן המשנה ברורה. באופן כללי, אנחנו לא קוראים, אלא במקומות שחזל תקנו לקרוא. יש מקומות בתפילה שאנחנו אומרים, בואו נשתחווה ונכרעה. יש הרבה מקומות בתפילה שמופיע קריאה והשתחוויה, אבל אנחנו קוראים ומשתחווים אך ורק במקומות שחזל תקנו. אדם שמתפלל בכפיפות קומה, משום הכנעה, כותבים הפוסקים שבעיקר בימים נוראים, יכול להמשיך הלאה במנהגו בתנאי שהוא בסוף הברכה כופף, זוקף קומתו, ובתחילת הברכה כופף. כדי שיהיה קר במקומות שחזל תקנו לקרוא ולהשתחוות באבות ובמודים. אבל באופן כללי בשער התפילה, בשער המקומות, אנחנו לא קוראים, גם לא אלו שנוהגים לקרוא ולהשתחוות בפתיחת הארון, צריך לדעת שדעת הגרא בחריפות רבה שלא קוראים אלא מקומות שחזל תקנו. יחד עם זה, לגוף השאלה, מכיוון שכבודו מתוך הרגל מוריד את הראש, מכיוון שהכך רגיל, אז זה לא קריאה כלפי שמיה, זה קריאה ממקום של ביטול, כשם שעומדים מול גברא רבא, אז מורידים את הראש, אנחנו לא בגובה העיניים, אנחנו מכירים את מקומנו מול גדולי ישראל, אז שמה יש למקום לבוא ולומר שהקריאה הזאת היא מקום של זיכרון, היא מקום שתחול ברכה מנפש הצדיק, אז כבודו לא עושה את זה מצד הקריאה, אלא כבודו עושה את זה מצד הביטול כלפי צדיק, וזוכר את הצדיק זכר צדיק לברכה, אז יש מקום לבוא ולהקל. חושבני שעדיף שכבודו יקרא בליבו ולא ממש בקומתו. אבל אם כבודו כך נוהג, יש מקום לבוא ולומר שזה לא מאותם קריאות שהגרא מתכוון שקשורים למעמד התפילה עצמו, שמזכירים קריאה ורק במקומות שחזל תקנו קריאה, אלא יש כאן עניין של ביטול, רק קצת הרחבנו את הנושא. לכן אם כבודו מרגיש כך בתוכו, יכול להמשיך הלאה לקרוא, אבל עדיף, שוב, כאמור, אם אפשר, להרגיל את כבודו לקרוא בליבו ולא בקומתו. ברוכים תהיו, חודש שמח, חודש מבורך. אנחנו רוצים להקדיש את השידור להצלחת האישה החשובה אסתר בת שרה, האישה החשובה עניה פריבה בת רבקה, ולהבדיל לרפואת ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, מרים איתה בת מלי, מרדכי בן שושנה, יוסף בן רות, לעילוי נשמת, להבדיל מרדכי בן שמואל, שאתמול היה יום היורצייט שלו. לפני לשאלות נוספות של מאזינים, אנחנו קצת בשידור זזים מ9-10, מ10-9. חושבני שאנחנו בחודש אדר עושים תשובה מאהבה, בעזרת השם משבוע הבא, השידור יחזור לתקנו. היו כאן דברים שמעט דחו את השעות של השידור. מה הפירוש בדברי חכמנו, זיכרונם לברכה, לעשות דין עם גוי באדר? הרי חז"ל אמרו במסכת סנהדרין שמי שאומר יום פלוני טוב, יום פלוני רע, הוא בכלל מעונן ומחשף. זו שאלה חשובה. ומקובל לומר בשם הסבא קדישא מאלפנדרי, זכר צדיק לברכה, שהתירוץ לפי מה שכותב הריטב"א במסכת תענית על אותה סוגיה של מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מי שנכנס אב אומרת המשנה ממעטים בשמחה, שכל השנה באמת אין מזל לישראל. אבל באדר ואב יש כן מזל לישראל. וזה פלא גדול, כי לכאורה עם ישראל הוא מעל המזל. הריטב"א מוסיף עוד שהמילה מזל היא לאו דווקא כפשוטו. הכוונה לגזרת השם, שבחודשיים האלו גזר השם יתברך טוב ומוטב. לכן בחודשיים האלו יש להיזהר ולא להיזהר, כי בשתי החודשים האלו אין גזרת מעונן בעניין יום פלוני טוב או יום לא טוב, כי חודש אב, עטו באב, הוא ברור מזל נמוך, וחודש אדר עד אחרי פסח הם ימים טובים בבירור. שאלה נוספת, האם מותר לתת את הכסף למלמד בתלמוד תורה מכספי מעשר? הכוונה למשלוח מנות. קודם כל כלל בידינו שכל דבר שהוא מצד חיוב, ואומר חיוב המצווה, אסור לתת אותו מכספי מעשר. לא לולב, ולא אתרוג ותפילין, ולא ציצית וכו'. לכן משלוח מנות שהחיוב הוא מדברי קבלה, אסור לנו לתת אותו מכספי מעשר. אבל כשאתה נתת את חובתך הלכתית, שתי מנות לחבר, כעת אינך מחויב יותר במצוות. במצווה של משלוח מנות. וכל מה שתיתן יותר זה נטו להרבות אהבה ואחווה. זה כן מותר מכספי מעשר, אבל בתנאי שהדבר ניתן לנזקקים כצדקה. ואז זה נהפך להיות למעשה מדין מתנות לאביונים. ולא משלוח מנות לחמות ולגיסים. שנכון שזה מרבה אהבה ואחווה. אבל אין בזה דין של צדקה שנוכל לתת מכספי מעשר. עד כאן דיברנו במשלוח מנות. כעת, כשאנחנו נותנים למלמד שטר מכובד לאות הכרה טובה, על כל מה שהוא עושה ועשה עבורנו. זה נקרא משלוח מנות. אבל זה בעצם לא משלוח מנות. א', זה כסף וזה לא מנות. ב', זה לא מגיע בפורים למלמד. זה סך הכל הכרת והבעת תודה שנקרא משלוח מנות. מצד הצדקה שבדבר, לכאורה זו מתנה למלמד, והמלמד מקבל הרי משכורת מתלמוד תורה. אז איך ניתן לו זאת מכספי מעשר? אם זה לא משלוח מנות אל השם מושאל, וזה לא מדין צדקה, אז איך ניתן לו את זה מכספי מעשר? אולם, פסק דודי זקני מרן הגריש, זכר צדיק לברכה, שכסף שניתן לייעול החינוך, כן מותר לתת אותו מכספי מעשר. לכן, גם כאן, מכיוון שהמקובל לתת כסף למורה לרבה, ודאי שזה יועיל להמשך היחס והאכפתיות מצד הרבה, המלמד, כשהוא רואה הערכה ואכפתיות גם מצידנו. לכן נסכם את השאלה הזו שמותר לתת את הכסף הזה למורים ולרבה מכספי מעשר, אבל להבין ולהבחין שאין קשר בין זה לבין משלוח מנות, אלא זה רק שם מושאל באלמה. שואלים כאן שאלה שכזו בעקבות מה שדיברנו לפני כן. הרב דיבר לפני כן על איסור מעונן ומחשף. הרי ידוע שיש ימים שמרן פסק שאסור להתחיל בהם עסק חדש. ומה עם איסור מעונן ומחשף? הרי מרן לא מדבר דווקא על אב אלא על כל השנה. השולח צודק מאוד. ככה פוסק מרן ביורה דעה סימן קופיינטט. שביום ב' ויום ד' לא מתחילים עסק חדש בשבוע, יום שני ויום רביעי, ולא מתחתנים אלא עד ט"ו לחודש, עד ט"ו לחודש הלבנה מתמלאת. מרן הרמ"א מוסיף על זה שלכן מתחילים את הלימוד בישיבות בראש חודש. יש דיון שלם, האם מותר להתחתן באלף, גימל ואי לחודש, כמו שכתוב שם בפוסקים, בפתחי תשובה ועוד. מרן רבי חיים מוולוז'ין חלק על כל מה שאמרנו כעת, הוא פוסק שאין בכלל מה לחשוש כי אנחנו מעל המזלות. יש ספר שנקרא שולחן ערוך המקוצר, והוא מביא דבר מבהיל, שיש קבלה בידי חכמי תימן, איש מפי איש עד משה רבינו עליו השלום, שיש 24 יום בשנה שלא הולכים בהם בדרך ולא מתחתנים, שני ימים בכל חודש, ויש שם פירוט שלם. כשאנחנו הרי יודעים שגלות תימן היא אולי המוקדמת ביותר והמיוחסת ביותר. כמו שהיה אומר דודי זקני מרן הגריש זכר צדיק לברכה, הרב אלישיב לגבי נוסח ההגייה, שוודאי שהם המדויקים ביותר. על כל פנים, שאלת כבודו לכאורה מתעצמת שבעתיים. אם כך, מה עם איסור תורה של מעונן ומחשף? איך יכול להיות שיש ימים שבהם אסור או מותר לעשות דברים, להתחיל עסק חדש, להתחתן? על כך עונה רבי יעקב עמדין, היבץ, בספר שלו מגדל עוז, שתלוי מדוע אתה לא עושה פעולה מסוימת ביום מסוים. האם זה בגלל שהלכת לאסטרולוג והוא אמר לך שהיום הזה הוא לא טוב, או בגלל שבתורה כתוב שיום פלוני הוא לא טוב. כשאדם פועל על פי התורה, אין חשש של מעונן ומחשב. אם בתורה כתוב שחודש אב הוא קשה והדר הוא טוב, אז אין חשש. אם בשולחן ערוך כתוב שבימים מסוימים ריה מזלה, אז אין חשש. אבל ללכת ולשאול ולקבל גלגל מזלות, אולי זה אמיתי מאוד, אבל אנחנו הולכים בתמימות. כמו שרשי המפורסם כותב על הפסוק, תמים תהיה משם אלוקיך, יתנהג עמו בתמימות, ואל תחקור אחר העתידות, ואז תהיה לחלקו של השם. הסבא קדישה רבי רפאל לוין זצל היה נוהג לומר תמיד, הולך בתום, ילך בטח. אני בתומי אלך. שאלה נוספת, שקשורה לימי הפורים, בירושלים האם עושים סעודת פורים וממשיכים אותה לתוך סעודת השבת, איך לנהוג בבקשה ומה עם תפילת ליל שבת. צריך לסכם את הדין הזה הלכה למעשה לכל בני ירושלים. אני רוצה לומר כאן דבר מופלא, דבר ששמעתי ממורי ורבי הגאון הגדול הרב שטרן. מרן המשנה ברורה בהלכות החמורות ביותר, מכריע את הדין. ודווקא בהלכות בן קרח שהלך ובן פרוז שעל, ובן, ומוקפים שהלכו, ואומר ירושלמי שנוסע לבני ברק כדוגמה, וכן להפך פרוז ומוקף, דווקא שם כותב מרן בביאור הלכה שלא יסמוך האדם על דבריו, אלא יעיין בראשונים ובפרט בשיטת רשי וכו'. מדוע דווקא שם מרן בביאור הלכה לפתע לא רוצה להכריע את הדין? התשובה היא מופלאה. מרן המשנה ברורה הלך לסיים את החיבור העצום שלו, חיבור שעמל עליו 26 שנה, כך הוא כותב בהקדמה, יש הסכמה לספר שנקרא יין הטוב. זה ספר של הראשון לציון הרב ניסים. יש לו הסכמה ממרן החפץ חיים. הוא שואל אותו מדוע הוא לא יכתוב גם משנה ברורה על יורי דעה. הוא כותב לו, קיבלתי את זה מנכדו, 26 שנה עמלתי על ספר משנה ברורה. מניין לשנות חיים נוספים כל כך ליורי דעה, לעשות חיבור שכזה. על כל פנים, השאלה הזו בזמן מרן החפץ חיים לפני כ-100 שנה, לא הייתה מעשית. איך יכול להיות שבאותו יום אדם יהיה בירושלים ויסע לבני ברק? ירושלים הייתה מוקפת, הדרכים אלה היו מסוכנות, ללכת ולחזור מירושלים שבתוך החומות, באותו יום לצאת ולחזור, וכל הדינים שדן בהם דודי סקני הרב פרנק בספר מקראי קודש, שכמותו אנחנו מכרים להלכה, יש שם עשרות אפשרויות על פי הפוסקים, בבן קרח שהלך לעיר וכן להפך. אז מרן למשנה ברורה אמר, אל יסמוך עליי האדם, אלא יראה את הדברים בגדולי הראשונים. על כל פנים, איך ננהג בירושלים השנה? ולאחר השאלה הזו אנחנו נצא להפסקה קצרצרה ונתייחס אחר כך לפקסים ושאלות מן האתר. מרן הרמ"א מכריע שהשנה בירושלים עושים סעודת פורים בבוקר ומסיימים אותה עד חצות. כך כותב המשנה ברורה מהספר יעבץ, עד חצות לסיים ביום שישי את סעודת הפורים. מרן המשנה ברורה מביא מיד אפרים בשם המעריל, הוא לא כותב מה כתוב שם. מה בעצם כתוב שם? צריך לפתוח את הספר יד אפרים בשם המעריל, שמותר לכתחילה קודם שעה עשירית זמנית, מותר לכתחילה ליטול ידיים. אבל אחרי שעה עשירית, אם קרה שלא אכלו סעודת פורים, איך אז אנחנו ננהג? זו למעשה השאלה של פורס מפה ומקדש. אנחנו כבר ממשיכים הלאה בפירוט הדברים, מאזינים על הקו, כבר אנחנו ניגש בשאלה החשובה הזאת שהיא שאלה הלכה למעשה. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
רציתי לשאול את הרב שאלה על יעלה ויבוא. אם עברתי את רצה, ואחרי רצה קדמתי ושכחתי להגיד את היעלה ויבוא. האם אני צריך לעזור פעם לראש התפילה? אחרי אלוהי נצור אפילו. אני מסופק שם אחרי אלוהי נצור.
כבודו אמר רצה, התכוון לברכת המזון, נכון?
לא, רצה בצד 18, על יעלה ויבוא.
כבודו מדבר על רצה, על רצה בתפילת העמידה. אם כבוד,
כן, בתפילת העמידה.
בתפילת העמידה, לא רצה בשבת, רצה והחליצינו. אם כבודו כן. התקדם והגיע לברכת מודים, ועדיין כן. לא אמר מודים, אומר שם יעלה ויבוא. אם כבודו, ניתן בדבר כללים, ברשות כבודו, ממש לרגע קט. אם כבודו המשיך הלאה למודים אנחנו לך, ממשיך לאן שהגיע, נזכר איכן שנזכר, עוצר שם וחוזר חזרה לרצה, אומר עד ותחזנה, ושוב משלים יעלה ויבוא. אם כבודו אמר כבר הטוב שמך ולכן האלה הודות, שוב חוזר לרצה ואומר יעלה ויבוא. השאלה בפוסקים, אם כבודו הגיע כבר לאלוקי נצור, האם היה לרצון הראשון כבר נחשב שחתמת את התפילה, כי שער התפילה זה תחינה, ולמעשה סיימנו את התפילה וצריך לחזור לראש התפילה, או שהעיקר זה היה לרצון השני שבו אנחנו ממש חותמים גם את התחינה של רב אמנונה שמוזכר בגמרא בברכות י' ז'. ההכרעה של מרן רב שלמה זלמן נוירבך, על פי דברי המשנה ברורה באריכות, בהלכות ראש חודש, שברגע שאמרנו את היה לרצון האחרון, ואנחנו כבר חשבנו בעצמנו לעשות עושה שלום, למעשה אנחנו הולכים להיפרד ממלכו של עולם, ממקום של נוכח לתפילה, אז צריך לחזור לראש התפילה. אבל כל עוד שלא אנחנו אמרנו היא לרצון, היא לרצון השני, עדיין אנחנו נחשבים בתוך התפילה. אין דרך להשלים, יש דעה כזו, אבל הכרעת רוב הפוסקים, שאנחנו תמיד, אם נזכרנו, לא נאמר יעלה ויבוא אחרי לרצון הראשון באלוקי ניצור, אלא נצטרך לעזור שוב לרצי ולומר יעלה ויבוא.
תודה רבה רב.
ברוכים תהיו, תודה על ההערה החשובה. מבקשים כאן שנמשיך הלאה בפורים בירושלים. אנחנו נתנו שתי אפשרויות. את מה שכותב מרן הרמ"א, לאכול את סעודת הפורים בשחרית, או משום קדושת השבת, או דברי יד אפרים בשם המעריל, שמותר לכתחילה אפילו קודם שעה עשירית זמנית. האם מותר לנהוג השנה פורס מפה ומקדש? אנחנו נצא להפסקה, ומיד לאחריה אנחנו נלמד ביחד את מה שנפסק בסימן רשע"א בהלכות שבת, וכאן בהלכות פורים, איך אפשר לנהוג בדין פורס מפה ומקדש, והאם מותר לעשות כך לכתחילה חרף דברי הרמ"א שכותב לאכול בשחרית, השנה שפורים יוצא בערב שבת. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם, המאזינים מבקשים כאן לתשובה שלמה, נטלי בטליה וטליה בת הדינה, לזיווג אגון לאסף בן טליה. כמה הודעות באתר וכמה פקסים. ננסה ככה לגשת קודם כל הפקסים. לכבוד הרב, שאלה בעניין תפילת נשים. אחד, בבוקר כשאין לי די זמן להתפלל את כל התפילה, האם עדיף שאתפלל בדילוגין ולהשלים אחר כך, או להתפלל כל התפילה אחרי זמן תפילה? ודאי שעדיף להתפלל בדילוג בזמן תפילה, מאשר לאחר זמן תפילה להתפלל באופן מלא. אני רק רוצה להוסיף לאותה גברת שכאן שאלה, שאם לא הספק להתפלל לצור זמן תפילה, אבל אנחנו לא מתכוונים לסוף זמן תפילה שהגברת כאן שואלת, השעה שמצוינת בלוח, אלא הכוונה עד חצות שבכלל נגמר זמן תפילה, יש לדעת שאישה מחויבת בתפילה כדעת הרמב"ן אך ורק שיש לה פניות. אישה שתרודה, הילד כעת צועק, והיא מסתכלת על השעון, ועוד 10 דקות עובר זמן תפילה, תטפלי בילד ואת פטורה מתפילה. די בתחינה ובקשה. כשאת אומרת מודה אני, ואומרת ברכות התורה, יצאת ידי חובת תפילה. אם יש יותר זמן, רק אז את נדרשת אל התפילה. שאלה שנייה באותו פאק, שאני מתפללת בבית הכנסת. באתי באיחור. האם עליי לדלג ולהמשיך עם הציבור? או שאני יכולה להתפלל כסדר בקצה שלי, כשאגיע למקום שבו אפגש עם הציבור, אמשיך איתם. הדרך הנכונה היא לא לדלג, להמשיך הלאה כסדר. מתי אנחנו כן מדלגים? באופן חד פעמי. אם זה קרה באופן חד פעמי, אפשר לדלג כדי להגיע לתפילת ציבור. אבל באופן קבוע, אנשים שמגיעים מאוחר, אסור לדלג, מכיוון שזה מהפך את הצינורות, מביא מרן המשנה ברורה באופן חריף מאוד. יש סדר לתפילה, יש סדר להכל. לכן, אם זה קרה, כותב הארי הקדוש, שבמקרה אחד פעמי, עדיף לדלג כדי להתפלל תפילה בציבור. אבל אם זה נעשה למשהו שבשגרה, מגיעות מאוחר, מתחילות לדלג, זה דבר שפוגם. זה הכלל בדבר. שאלה נוספת בפקס, אבל אולי ניגש לפקס, לאחר מכן מאירים כאן הערה מאוד חשובה. לבקשתך, המנחת שלמה כותב בחלק א' שלא יקראו בטבריה בשני הימים, נא להתייחס. יישר כוח גדול, המנחת שלמה חלק א', סימן י'. רציתי לשאול לגבי תענית אסתר, אני לוקחת כדור בשם ציפרלקס לחרדות, ומפני שהכדור הזה עושה יובש בפה וצמאון, השאלה אם יש אפשרות לא לצום. יובש בפה וצמאון יש לכולם, בשעת צום. אם הכדור הזה יוצר מצב שהיובש הוא יובש עצום, שצריך, העצמה הוא גדול מאוד, אז אנחנו נקל בשתייה ולא באכילה, כדברי החתם סופר והמהרש"ג, אנחנו מקילים בצום כשצריך בשתייה, רק בשתייה, ולאו דווקא גם באכילה. אז שוב, אם הצום גרם, הכדור גרם, לכזה יובשות גדולה בפה שהשתייה היא מוכרח עצמה נוראי, אז אנחנו נקל אבל אך ורק בשתייה ולא באכילה. לפקס, שלום וברכה, תודה על התוכנית, ישר כוח לכם, שמי פולה, ואני שואלת, בצל ירוק שהוא בנקו וקו בלי קליפה, אני נוהגת לשטוף אותו היטב, בסוגריים אני משתמשת בכל מקרה בירק של גוש קטיף ללא חרקים, לחתוך את השורש ולשמור בכלי סגור למשך כמה ימים ולהשתמש כפי הצורך, האם יש פה בעיה? יש פה בעיה גדולה. יש פה בעיה של בצל שעבר עליו לילה. בצל שעבר עליו לילה, גם בצל ירוק, חזל אומרים, דמו בראשו. ודיברנו על כך בעריכות רבה, לכן הדרך הנכונה שאת תשמרי את הבצל ירוק כפי שאת עושה במקרר, אבל תפזרי עליו מעט מלח, ואז זה נחשב שזה לא רק בצל, אלא גם בצל עם מלח שעבר עליו הלילה ואפשר להקל. בבקשה להקדיש את דברי התורה לרפואת שרי ציפורה, בת רנה, ועדי בת שרי ציפורה. פקס נוסף, ולאחר מכן ניגש אל האתר. אם השתמשתי עם סכין פרווה ובטעות חתכתי מאכל חלבי קר, האם הסכין נשאר פרווה? הסכין נשאר פרווה, לשטוף אותו היטב, ודי בזה. הלכה פסוקה בביור הלכה מהאחידה, שקרח שקוראים בה ביודה לדת זווה מספק, אז הכפרים הנערים וסמוכים קוראים רק ביודה לד. אין לכן אמי שהחזון איש חולק, אבל רוב הפוסקים אינם סבורים כך. על כך יש עריכות גדולה במרן המשנה ברורה, נכון? על כך יש עריכות גדולה, מרן המשנה ברורה מביא חבל של פוסקים. בהקשר דעת הרב אוירבך רק ביודה לד, ככה אמר מאזין תלמיד חכם. ישר כוח גדול. שאלה נוספת... אנחנו למעשה לא התייחסנו אליה לגבי פורס מפה ומקדש. הבטחנו והמאזינים שואלים, נו, איך לנהוג בירושלים? אז אנחנו אמרנו שמרן הרמ"א מכריע שהשנה בירושלים עושים סעודת פורים בבוקר, לסיים אותה עד חצות. שהכף החיים, היד אפרים מכילה מביא בשם המעריל, שמותר לכתחילה אפילו קודם שעה עשירית. מה יקרה לאחר שעה עשירית? לאחר שעה עשירית, אם קרה שאדם לא אכל סעודת פורים, מותר לאכול, מותר ליטול ידיים, אבל לאכול בסעודה מעט לחם, כדי שהוא יהיה רעב לסעודת ליל שבת. אבל, יש מנהג בירושלים, שחלק נוהגים כך אפילו לכתחילה ואין נמחות בהם. כי כך כתוב במאירי במסכת כתובות, שנוטלים ידיים קודם פלג המנחה, קודם פלג המנחה, ובדיעבד אפילו קצת זמן קודם השקיעה, ובשקיעה מפסיקים לאכול, עושים קידוש בלי בורא פרי הגפן, כי כבר שתינו יין בסעודה, לוקחים לחם משנה ובוצים בלי ברכה, כשבשעת הקידוש כיסינו את הלחם משנה וממשיכים את הסעודה. אז נשנן את הדרך של פורס מפה ומקדש. קרוב לשקיעה, חובה להפסיק לאכול, מביאים שתי חלות, אפילו שאין לזה עיקר בדין, פורסים עליהם מפה ועדיף לפרוס מפה על כל האוכל שבשולחן, אפילו מפה חד פעמית, כך כתוב בשולחן ארוך הרב, בלבוש ועוד, על כל פנים לארגן את השולחן שיהיה נקי, כאילו מתחילים סעודה חדשה, מוזגים כוס יין, עושים קידוש, בוצים על הלחם בלי נטילת ידיים ובלי ברכת המוציא, אוכלים כזית שיהיה קידוש במקום סעודה, וממשיכים את הסעודה. כשנסיים את הסעודת שבת, נתפלל, על אף שבעל הכף החיים מרחיב שעל פי הארי הקדוש זה לא נכון, בגלל המשכת המוחין וסדר העולמות, כי הסדר הוא קודם תפילה ואחר כך סעודת שבת קודש, אבל בדיעבד כשנמשך הזמן, כך נעשה. האפשרות הכי טובה לכאורה לגבי תפילה, זה לפני קידוש להתפלל ערבית וקבלת שבת, ואז להמשיך בסעודה וזה למעשה פותר את הכל. אם כך יש לפנינו שלושה אפשרויות. יש אפשרות בין... לעשות את התפילה, את הסעודה של פורים בשחרית עד חצות, יש אפשרות עד שעה עשירית, יש אפשרות שלישית לפנינו של פורס מפה ומקדש. ואז אנחנו מחברים למעשה את סעודת פורים עם סעודת שבת, וכפי שכתוב בקדמונים, שיש עניין גדול שהסעודה תימשך גם אל הלילה. אנחנו מודים לכם המזינים שהייתם איתנו, שר כוח על הערות לגבי סמוך ונראה לגבי טבריה עילית, החכמנו מכם המאזינים. אנחנו מודים לרועי קנטן, לרב דוד קליגר, ושנכנס אדר מרבים בשמחה, נאחל לכל המאזינים, לכל בית ישראל, ימים שמחים, ימים שהקודש ברוך הוא בעזרת השם ישפיע עלינו שפע של שמחה וברכה, ונזכה בעזרת השם לשמחה הגדולה בביאת גואל, נעשה תשובה מאהבה, ונזכה בעזרת השם לרגלי מבשר משמיע שלום. ערב שבת שלום ובשורות טובות.
שלג, כל חי תמיד איתי.